נשארנו בשאלה שהיא שאלת היסוד, מאיפה אנחנו יודעים על המציאות של הדבר הזה שנקרא נפש, ואיך היינו מגדירים את המציאות של המציאות הזאת שנקראת נפש. הרמב"ם מדבר אחרי שיש מציאות כזאת שנקראת נפש, והוא מאפיין אותה, כמו שאמרנו. אבל לעצם המציאות הנפשית. אז מה שנראה שההבחנה בזה שיש מציאות שנקראת נפש הייתה מתוך ההתבוננות, וככה זה גם אנחנו צריכים להתבונן, על הישויות החומריות. כשאנחנו מסתכלים על הישויות החומריות, ישויות החומריות הכוונה ישויות שעשויות מחומר. השולחן הזה הוא ישות חומרית. הכיסא, הכוס, כל הישויות האלה ישויות חומריות. בוא ניתן מאפיין כרגע של אבחון, מה זה בוודאי ישות שאנחנו מגדירים אותה ישות חומרית, ישות שאנחנו קולטים אותה באחד מחמשת החושים שלה, כבר אני מדבר בחמשת החושים, אני כבר מדבר על הנפש, אבל אין לי איזה מילים אחרות, ישות שאנחנו קולטים ממנה השפעות שיוצאות מהישות הזו, כן, ישות הכוונה אובייקט. מה ההשפעות שאנחנו יכולים לקלוט מישות חומרית? אנחנו יכולים לקלוט מראה, אנחנו יכולים לקלוט טעם, ריח, מישוש, אנחנו ניכנס לזה להבחנות האלו בהמשך פה, כשנראה את היכולות הנפשיות, אבל מכל מקום. זה בעצם הישויות החומריות, כן? מראה, טעם, ריח, מישוש וצלילים, שהישות החומרית הזאת היא מפיקה. עכשיו כשנתבונן על הישויות החומריות, אנחנו נראה תופעה מעניינת. יש ישויות חומריות שאין להן כושר תנועה, אלא אם כן אנחנו נראה גורם חיצוני שמניע אותם, אבל הישות מצד עצמה לא יכולה, אם אני מסתכל עליה מצד עצמה, לא יהיה בה שום תנועתיות. לישויות מסוג הזה אנחנו קוראים דומם. בסדר, כרגע השם הוא לא חשוב, יותר מה שחשוב זה המאפיינים של הישות הזאת, כדי שנבין איך הגענו למסקנה שיש, שיש מציאות שאנחנו נקרא לנפש. כן? כרגע אני לא חשוב לי כל כך השמות, יותר חשוב לי שנבין את ההבחנה. כן? בואו נדמיין שאנחנו עכשיו באנו מהעולם החיצון, נכנסנו לתוך כדור הארץ, אבל יש לנו חושים, כלומר אנחנו יכולים לקלוט ישויות חומריות. אז אנחנו נראה שני סוגים של ישויות. ישות אחת, זה כמו שאמרתי, הישות שאין לה בכלל תנועתיות, כלומר, אם אני מתבונן בה, בכל אחד מהחושים שלי, אני רואה שהישות הזאת אין בה שום תנועה. לא תנועה חיצונית יחסית למרחב החיצוני לה, וגם לא תנועות פנימיות. זאת אומרת, אם אני אבטר את ה... כן, אפתח פה איזה פתח בתוך השולחן הזה, ועשה לראות מה קורה בתוך השולחן עצמו, בתוך החומר עצמו של השולחן, לא תהיה שום תנועה, לא נראה שום תנועה. לעומת זאת, כלומר, יכול להיות שהשולחן יהיה בו תנועה, אם יהיה גורם חיצוני שמניע אותו, מחוץ לשולחן. נכון? זאת אומרת, אם אני אקח את השולחן ואניע אותו מקום למקום, או שתבוא רוח שתליא אותו מקום למקום, או שיבוא בעל חיים ואניע אותו מקום למקום, או כל איזשהו גורם חיצוני אחר, הוא ינוע ממקום למקום. ויכול להיות גם נוכל ליצור בו תנועות פנימיות. אבל, מעבר לזה, אין בו שום כושר של תנועה. אנחנו יכולים להסתכל עכשיו על ישויות מסוג אחר. בואו ניקח לדוגמה את הצמח, את הצמחים. שם אנחנו נראה שני דברים מאוד מעניינים. אחד, אנחנו נראה שיש השתנות בישויות. צמח זה חומר, כן? צורך העניין, גם הגוף שלי הוא חומר, גם שלכם. כיוון שאתה לא מלאכי השרת, אז גם הגוף שלכם הוא חומרי. אבל אני רוצה להתבונן על הצמח כדי להבחין בהבחנה הכי בסיסית במושג הזה של ישות מסוג אחר, כן? לא מסוג הדומם. כן? לישות הראשונה קראנו לדומם. אפשר לקרוא לה גם רובן, זה לא משנה כרגע, מה השם. רגילים, בלשון שלנו נקרא לה דומם. בוא ניקח את הצמח, אנחנו נראה שתי תופעות שקיימות בישות הזאת, שלא יקיימות בישות שנקראת דומם. תופעה אחת, יש בה תנועה שבאופן פשוט לא נראית על ידי גורם חיצוני. מה אני מתכוון תנועה? אני מסתכל על העץ ביום ראשון בחודש ניסן, אני מסמן את הגובה שלו, עץ שהוא בתהליך ההתפתחות שלו, כן? אני מסתכל על העץ הזה ביום ראשון א' בחודש סיוון, אני מודד, אני רואה שהוא גדל. זאת אומרת, הייתה פה השתנות. בשולחן הזה אני מסתכל עליו כבר כמה שנים, הוא לא גדל, נשאר אותו דבר, אולי מצטמק ורע לו. העץ הוא גדל. עוד תופעה. העץ יכול להרבות את עצמו. זאת אומרת, אם יווצרו תנאים מתאימים לדבר הזה, הוא לא מרבה את עצמו רק מכוח עצמו, הוא צריך שותפים, אבל אם יהיו את התנאים, אני אוכל לראות לצד העץ הגדול, אני אוכל לראות גם עוד עצים קטנים. אולי גם במרחק ממנו, לא משנה, זה תלוי איזה מאפייני רבייה יש בעץ הזה. כן? עכשיו, כשאני שאלתי את עצמי, רגע, מה גרם לשתי התופעות האלה? לגדילה אני קורא לתנועה, כן? אתם מבינים למה? זה אני קורא תנועה, כן? זה השתנות שאין גורם חיצוני שיצר את השינוי. אותו דבר גם הרביעה הזאת, זאת אומרת שהוא דרך איזשהו תהליך, הוא, מהעץ הזה נוצרו עוד עצים, ואני שואל את עצמי רגע, מה הגורם? הרי לא היה פה גורם חיצוני שעשה את זה, אולי הייתה התערבות בקשרים מסוימים של גורמים חיצוניים, אבל זה נראה שיש משהו בעץ שגרם לו לגדול. זאת אומרת, אני יודע מאיפה הוא גדל, הוא לקח חומרים, מהקרקע. הוא לקח חומרים מהאוויר. אני אומר שאני הבנתי שהוא לוקח חומרים מהאוויר. אבל איך הוא עושה את זה? השולחן הזה לא יודע לעשות את הדבר הזה. לקחת חומרים ולגדל את עצמו. כדי שהשולחן הזה יגדל, מה צריך? שיהיה גורם חיצוני לו, בן אדם, שיוסיף לו חומר. נכון? יעבה אותו. יעריך אותו. יוסיף לו חומר. הוא לא יודע מכוח עצמו לעשות את זה. הוא גם לא יודע ליצור עוד שולחנות אחרים. הוא יישאר ככה, כמות שהוא. ואם יפעלו עליו גורמים חיצוניים, חלקם יגדילו אותו, חלקם יקטינו אותו. תלוי איזה פעולה הם יפעלו עליו. בואו נעבור לעוד ישות חומרית. אני מתייחס כרגע לכל הישויות האלו אותו דבר בדיוק. מבחינתי הם רק חומרים. אני מתחיל לראות שיש תופעות שקיימות בחומר מסוג מסוים, חומר אחד, שלא קיימות בחומר אחר, ואני שואל את עצמי מה הגורם לתופעות האלה. בואו נעבור לחומר אחר שהוא מה שהם קוראים היום בעל חיים. כן, אני מסתכל על הסוס לדוגמה, ופה אני גם רואה תופעות יותר מורכבות אפילו מאשר מה שמצאתי בצומח, כי פה אני רואה שהבעל חיים הזה, הישות החומרית הזאת, סליחה, יש בה יותר תנועתיות, גם בהנאה של עצמם ממקום למקום, גם במורכבות של התנועות שלה יותר גדולות, ואם אני אעשה איזשהו ניתוח ואנסה להיכנס לתוך הגוף החומרי הזה, שם גם אני אמצא תנועה. אני אמצא לב פועם, אני אמצא מעבר של נוזל אדום, אני אמצא עוד כל מיני איברים, כן? כל מיני חלקים חומריים שיש בהם תנועתיות. כן? זאת אומרת, פה אני מוצא ישות שהיא חומר, ויש בה תנועה עוד יותר מורכבת באשר בצומח, בישות החומרית הקודמת. נלך לישות חומרית מסוג שלישי, כן? זה בלשון שלנו נקרא בן אדם. בישות החומרית הזאת קוראים תהליכים שדומים לשתי הישויות הקודמות. לישות האמצעית שזה הסוס ולישות הראשונה שזה עץ הדקל. פה אני גם רואה שיש עוד יותר מורכבות. זאת אומרת, יש עוד יותר תנועתיות ביותר דקות, כלומר ביותר עדינות, ביותר מורכבות, ביותר תחכום, נקרא לזה ככה. אני לא רוצה כרגע להסביר שזה קורה דרך שכל, כרגע זה לא מעניין אותי, אני רק מאבחן את הסוגים השונים של הישויות. כן, זה המבוא למשחק המפורסם, חי צומח דומם, אדם. כן, זאת אומרת, הסתכלנו על עולם החומר, ראינו ישויות מסוגים שונים, ראינו ישויות שונות, מבחינת התפקוד של הישות. בשלושת הישויות האחרונות שראינו, זה מה שקראנו לזה צמח, מה שקראנו לזה בעל חיים, מה שקראנו לזה אדם, אנחנו רואים תנועתיות, אני קורא לכל השינויים תנועתיות, ואנחנו רואים גם כן פריון. זאת אומרת, הישות מצליחה להכפיל את עצמה. כן, מכוח עצמה. עכשיו, המאפיין המיוחד של כל הישויות האלה, יחסית לישות הדומם, שכל התהליכים האלה שקורים בישויות האלה, כל התנועתיות הזאת שקראנו לה, היא על פניו נראה שקורית דרך הישות עצמה. עכשיו, מה המסקנה מתבקשת מתוך זה? המסקנה מתבקשת שיש כנראה איזשהו גורם, לא יודע מה זה הגורם הזה, שקיים בכל אחת מן הישויות הללו, שהוא הגורם את התופעות האלה, הדי דומות, כן? אמרנו, יש הבדלים באיכות התופעה, אבל התופעות הן די דומות, בצומח, בחי ובאדם, כתוצאה מהגורם הזה שנמצא שם בישויות הללו, והגורם הזה לא קיים בישות שקראתי לה דומם, כן, אם זה השולחן וכל הישויות הדומות לישות הזאת. עכשיו, לגורם הזה בחרו לו שם, קראו לו נפש. אפשר לקרוא לו גם, לא יודע, איקס. זה לא משנה כרגע השם. יותר חשוב להבין מאיפה יבחנו בכלל שיש דבר כזה. אז ההבחון על זה שיש בעולם החומר, יש גורם, כן? בישויות החומריות, יש גורם שגורם לכל מיני תופעות באותן ישויות חומריות, תופעות די דומות, אם כי באיכויות שונות של שכלול של התופעה, בשונה מישות שאין בתופעות האלו, שכן, קראנו לה, כל הישויות האלו, קראנו להם דומם, הגורם הזה קראו לו נפש. עכשיו, השלב הבא יהיה, אחרי שזיהינו שיש דבר כזה, לשאול מה זה הנפש הזה. או אני אשאל במילים יותר ילדותיות, ממה היא עשויה הנפש הזאת? מה, היא גם חומר? כלומר, יש פה עוד רכיב חומרי שנכנס פה לישויות האלה, והוא זה שיוצר את התופעות האלה? עכשיו, אם זה רכיב חומרי, אז אני צריך לחפש בתוך הישויות האלו, צריך לנבור שם, בתוך הישות החומרית הזאת שנקראת עץ, צומח, צמח, בתוך הישות החומרית שנקראת בעל חיים, כרגע מבחינתי זה הכל זה חומר. אני לא יודע, כן? שוב, אני יוצא גודת מוצא שהכל זה חומר. רק אני רואה שבישויות החומריות ישנם הבדלים, אני מזהה שיש חלוקה בגדול לשני סוגים, לישויות הדוממות, שאין בהם שום תנועתיות, בלא מעורבות של גורם חיצוני, והישויות האחרות, שבסוגריים אני יכול להגיד, זה הצמח, הבעל חיים והאדם, ששם יש תנועתיות שלא על ידי גורם חיצוני, ואני שואל את עצמי, מה זה הגורם הזה? כנראה הגורם הזה נמצא בתוך הישות הזו, אבל מה זה הגורם הזה? עכשיו כשממשיכים להתבונן בתוך הישויות אלו, אנחנו נראה, אנחנו נצא לחפש אותו. אני מתאר לעצמי שזה מה שעשו בהתחלה. אז מה הייתם מציעים לעשות? בואו ניקח את העץ. נחתוך אותו וננסה למצוא את הגורם הזה, נכון? זה הכי מתבקש, כאילו, בתור חוקרים. זה מה שצריך לעשות, לחפש את הגורם הזה. אנחנו צריכים למצוא גם גורם די דומה, גם בחי וגם בבן אדם. גורם די דומה. יכול להיות שיהיה בו שוני, כי עובדה שהיכולות שלו הן שונות. היכולות של הגורם הזה בחי הן שונות מאשר היכולות שלו בצומח. אני צריך גם לנסות להבין למה. האם בגלל שהחי עשוי מחומר אחר מאשר הצומח? והאדם עשוי מחומר אחר מאשר, אבל בעצם מדובר באותו גורם, רק הגורם הזה פועל בסביבה חומרית אחרת בצורה שונה, או שזה גם גורם שהוא שונה מישות לישות. אבל קודם כל בוא נאתר אותו. אז צריכים לעשות איזה שהם ניתוחים, לנסות למצוא פה איזשהו גורם חומרי. חיפשו. מה זה חיפשו? תחפשו אתם. תנסו לחשוב, זה מדע בצורה, איך אומרים, של שכל ישר. תנסו למצוא, אתם לא תמצאו. תחתכו את העת, תחתכו אותו, תוותרו אותו. אתם תאמרו, הוא שונה מהצמח הזה. הוא שונה מהעץ הזה, מהעץ הדומם. כן, כי יש לו שורשים, אתם תוכלו לזהות הבדלים. יש לו שורשים, יש בו גם נוזלים. ויש בו גם תנועה של נוזלים. אבל אתה שואל את עצמך רגע, מה, מה מניע את הנוזלים האלו בתוכו? מה עושה את זה? מה זה הגורם הזה? אז אתה מנסה להצביע על כל מיני דברים, אתה אומר, זה מה? זה הסיב הזה? זה הנים הזה? זה העלה הזה? מה זה הגורם הזה? כשאתה לא תצליח, זאת אומרת, אתה תנסה למצוא גורם שכנראה הוא לא דומה לחומר הדומם. כי שוב, אם אתה תצביע על גורם שהמאפיינים שלו דומים לחומר הדומם, לא ענית על השאלה. כי עדיין תשאל השאלה, למה בחומר הדומם זה לא קורה? אתה תצטרך למצוא בישויות האחרות גורם שיש לו מאפיינים שכנראה לא קיימים בחומר הדומם. עכשיו, תיקחו, סתם דמיינו, תיקחו צמח, תפתחו אותו לחלקים, תיקחו בעל חיים, תפתחו אותו, מה אתם תראו? חומרים, כל מה שאתם תראו. חומרים, זה חומרים, זה לא משנה אם זה חומר כזה, חומר כזה, מולקולה כזה, מולקולה אחרת, אבל זה מה שאתם תראו. זה חומר, זה חומר, זה חומר. אז הגיעו מתוך זה למסקנה, אז אנחנו נגיע למסקנה, שכנראה יש פה איזשהו גורם אחר, שהוא כנראה לא עשוי מהחומר שאנחנו מכירים. כי אם אנחנו נרצה לטעון שהוא עשוי מהחומר שאנחנו מכירים, כלומר, דומה לחומר הדומם, אז אני אשאל את השאלה, אז למה בחומר הדומם זה לא קרה? אז על כוחה יש פה איזשהו משהו אחר. טוב, כבר עברנו הזמן. בדרך כלל הדיבור על זה לוקחתי הרבה זמן, אבל אין ברק, אי אפשר להפסיק באמצע. עכשיו אתם נסו לחשוב לפעם הבאה, תחשבו, זה מחשבות בשכל ישר, זה לא איזה שם דבר בסדר. תנסו לחשוב מה יכול להיות פתרון לדבר. איזה סוג של גורם זה, אם זה לא דומה לחומר. תנסו לחשוב על הפעילות שלו. אז ממה הוא? זאת אומרת, זה כן חומר, לא יודע מה, זה כן גורם כזה שיש לו כושר תנועה, נכון? הוא מניע משהו. אם הוא מניע, אז כנראה צמצור יש לו כושר תנועה, והוא יכול להתמזג בתוך חומרים, כן? יכול להיות קשור לחומרים, באופן שאתה לא תצליח להבחין בו בעזרת אחד מהחושים שלך. זה הכיוון צריך להיות. אני כבר אגיד לכם את התשובה. לא יכול להתאפק. יש שני פתרונות אפשריים. פתרון אחד שיכול להיות שמדובר פה בחומר מסוג אחר, שהוא עדין יותר, שהוא... הרי אתה צריך למצוא שיהיה לו תנועה. אתם יכולים לראות בחומרים שאנחנו מכירים, ככל שהחומר יותר עדין, יש לו יותר כושר תנועה. אנחנו מכירים בעיקרון, בעולם העתיק, חשבו שיש ארבעה יסודות, נכון? אתם יודעים את היסודות. זה לא שונה מהותית מה שאנחנו מבינים. אנחנו מבינים שיש יותר, כי אנחנו חלקים אותם לחלקיקים קטנים, אבל בעיקרון, הם תפסו שיש אדמה, רוח, מים ואש. לא קריטי. היום אנחנו יודעים שכל אחד מאלו מורכב מאוד חלקיקים. להם אנחנו קוראים אטומים. אבל מכל מקום תחשבו על ארבעת אלו שאמרתי, אתם תראו שככל שהחומר יותר עדין, יש לו יותר תנועה. נכון? האדמה זה החומר הגס ביותר, והכי סטטי. אחר כך יש לנו את המים, יותר דינמי. יש לנו את האוויר, יותר דינמי. יש לנו את האש, עוד יותר דינמי. נכון? מבחינת התנועתיות. אז זאת אומרת, אתה מסתכל על עולם החומר ואתה אומר, יש חומרים באיכויות שונות של עדינות של חומר. וככל שהחומר יותר עדין, יש לו יותר יכולת תנועה. זה מה שאנחנו רואים. והרי על זה אנחנו מדברים, על התנועתיות הזאת שקורית בתוך הישות החומריות האלה. אז אולי מדובר בחומר עדין, אולי הוא סוג של אש, אולי הוא יותר עדין מן האש. והוא לא נקלט בחושים שלה. ואולי מדובר בישות שאיננה חומרית. אינה החומר. זאת אומרת, אין לה שום דבר מתכונות החומר, אין לה את הגבוליות של הישויות החומריות. אין לה את התנועתיות של הישויות החומריות. בכל אופן היא מצליחה לפעול בתוך המרחב של החומר. זה כנראה הכיוונים האפשריים. בסדר? חזר שם אחר, שם אחר.